ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אברבנאל בפירושו לספר מלכים לקראת סופו, כמעט בשורות האחרונות של הפירוש שלו, יש כאין סיכום. הנה למדנו מסיפורי הספר הזה שבני יהודה וישראל כולם באו בגולה מפני רוע מעלליהם והחסתם את השם, וכולם הוגלו על ידי מלך בבל וביד הכסדים. אמנם לא כולם הוגלו ביחד בבת אחת, כי הם בפעמים שונות. וכמו שבהפסד הכוחות הטבעיות, החיוניות והנפשיות, התפסדו ראשונה מהאיברים היותר מרוחקים מן הלב, ואחר כך היותר קרובים אליו, ואחרון אשר ייפסד הוא הכוח אשר בלב, ככה ייפסדו בראשונה בני ישראל אשר היו מעבר לירדן, שהיו בערך האיברים היותר רחוקים מהלב, ואחריהם שומרון ועריה שהיו יותר קרובים ללב, ובאחרונה נחרב ירושלים ובית השם שהוא מקור החיים והכוחות, וערכה לשאר הערים כלב לשאר האיברים. אז כולם שומעים במשל שהוא הביא, או בהסבר ההיסטורי, העידים כמובן לכוזרי על כמעט אפילו אותם המילים, על לב באיברים. דהיינו, לא ניכנס עכשיו לצד הביולוגי הרפואי אם אכן זה כך, אבל אנחנו מכירים, כשאדם מזדקן והכוחות שלו מדלדלים, אז כמובן שהדבר מתחיל באיברים היותר רחוקים. קשה לו ללכת, קשה לו לרוץ, הידיים לא נשמעות לו, אחר כך זה מתפשט והולך. ברגע שהלב נדם, ברגע שאין זרימה של חמצן, אין כל המערכת משותקת, מה שקוראים אצלנו הכל חרס. זה המשל שכאמור אתה שומע הדים ברורים לרבי יהודה הלוי בעניין הזה, וגם ניסיון להסביר את השלבים בחורבן, שהם תואמים את מה שמתרחש בגוף המזדקן. ואז הוא פותח ברשימה ארוכה של גלויות, של המשברים, של כל הטראומות הלאומיות שהגיעו, והמקור שלו, מה קורה? והמקור הקדום שלו, על כל פנים שאני מצאתי, הידיים שלי כבר לא עובדות, על כל פנים יש איזה בין המדרשים הקטנים, יש מושג כזה אצל חוקרי המדרש. אנחנו מדברים על מדרשים, מדרשים, אז מכירים ודאי את הראשיים שבהם, מדרש רבא, מדרש תנחומה, ואחר כך הילקוטים למיניהם. אבל יש גם קבוצה שנקראת אצל המאספים מדרשים קטנים. זאת אומרת, זה מדרשים שנשתמרו בכתבי יד, מדרשים שנשארו בגנזים, בספריות, שלא יד הכל ממשמשת בהם, ולאחרונה, בגלל פתיחת הספריות, בגלל פתיחת כתבי היד, הם נאספו וכונסו על ידי כמה וכמה אנשים שזה היה עיסוקם. יש גם כמה מאספים אוצר המדרשים, יש אוסף בשם בתי מדרשות, שחלק
מחכמי ישראל במאה, 120 שנה האחרונות עסקו בהם, בעיקר אחרי שהגניזות למיניהם וכל מיני כתבי יד, כמובן גם הגניזה הקיירית ומה שאחר כך התפזר באוקספורד, בקמבריץ', אספו את כל הדברים האלה. אז בין המדרשים הקטנים הללו, זה מופיע במה שנקרא בשם אוצר מדרשים, נקרא גם בילקוט מדרשים, יש מדרש עשר גלויות. לא התברר לי, כי אין פה מספיק ספרים, לא התברר לי מהו היחס בין זה לבין מה שנזכר בכתבי הראשונים. יש סדר הקבלה לרייבד, והוא רשימות היסטוריות על, גם על אישים וגם על מאורעות, וזה עבר כנראה מחכמי פרובנס, מהרייבד למאירי, לחכמי איטליה. למאירי גם יש ספר לא כל כך נפוץ בשם סדר קבלה, ששם יש רשימה של תנאים ואמוראים. זה מצטלב גם עם מה שנקרא סדר עולם רבה, שגם שם יש נתונים כאלה, והיסודות הללו מופיעים במדרשים הללו כנראה, וגם אצל הראשונים, כווריאציה של איזה מדרש יותר קדום, שנדמה לי שעוד לא הגיעו לתכליתו, לתחתיתו. על כל פנים, הברבנל, בלי שהוא מציין את, וגם בלי שהדבר צוין על ידי המאדירים החדשים, אולי לא הגיעו למקורות הללו, מדבר על שבע גלויות. לכאורה המיקום של הדבר הזה, זאת אומרת שזה מופיע בסוף ספר מלאכים, כאילו את כל הנתונים הללו ברשימה הזאת הוא יכול לבסס על מה שמופיע בספר מלאכים. נראה שזה לא הכי מדויק, כי יש כמה דברים שהברבנל אומר ויש רק רמז דק לזה במלאכים. אז כשאנחנו מבקשים לסדר סדר באי הסדרים הללו, דיינו בגלות שזה אנטי הסדר, אז צריך ללכת לפי מה שמסופר במקראות. וכאמור, הברבנל בעקבות קבלות מהראשונים שקדמו לו בכמה מאות שנים, כמו הרייבד והמאירי, ושקדם להם כנראה גם המדרש הזה של עשר גלויות או שבע גלויות, הוא המסכם של כל החומר הזה. אז על עצם האיום, עצם הדיון או ההתנבות שעתידה להיות גלות, זה אנחנו מכירים מפרשת בחוקותיי, זה אנחנו מכירים מהתוכחה שבספר דברים, שזה מה שקראנו בקריאת שמע, וחרף השם ועצרת השמיים ועבדתם מרה מעל הטובה. איך נבואת הפורענות הזאת התקיימה? אז בפעם הראשונה שהדבר הזה נזכר, זה מופיע דווקא בדברי הימים. בדברי הימים א', אז מי שיש לו תנ"ך יכול לפתוח דברי הימים א', נדמה לי פרק ה'. בימים א' פרק ה' פסוק חפי, לא, לפני זה בפסוק י"ח, אני חוזר, דברי הימים א' פרק ה' פסוק י"ח, יש שם תיאור ההתנחלות של בני ראובן וגד וחצי שבט מנשה, ויש פה מניין של החיילים, של החלוצים, של הגדודים למיניהם, ואחרי שהם עשו את המוטל עליהם על פי ההסכם עם משה, הם חוזרים להתיישב בעבר הירדן המזרחי. וימלאו באלוהי אבותיהם ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ אשר השמיד אלוהים מפניהם. ויער דיין עורר אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תגלת פילנסר מלך אשור, ויגלם לרובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביהם לחלך וחבור והדה ונהר גוזן עד היום הזה. אז הגלות הראשונה, ואנחנו מכירים בישעיהו מופיע הביטוי הזה על גלות ראשונה, באו אחרי זה גם גלויות, הייתה הגלות של יושבי עבר הירדן המזרחי. זה תואם גם את העובדה הפרדוקסלית לכאורה שהם היו הראשונים שהתיישבו, כשכל השבטים, מרקוב הנטישה וחצי השבטים שהתיישבו בעבר הירדן המערבי עוד היו נודדים ולא הגיעו לא אל המנוחה ולא אל הנחלה, אז הם כבר סגרו את ההתיישבות של המשפחות, של הצון, והם הגברים החלוצים עברו לעבר הידן המערבי להיות החלוצים. חז"ל דרשו על העובדה הזאת נחלה מבוהלת עם ביקורת די חזקה על העובדה שהם מיירו, שהם חטפו, נחלה מבועלת. אז לכאורה נחלה מבועלת, טוב, על כל פעם הייתה הנחלה הראשונה. הם תלו את העובדה שהם היו הראשונים שגלו בגלל הבהלה שלהם, בגלל החיפזון, החופזה שבה הם ביקשו כבר להתיישב בעבר הירדן המזרחי. פרטים נוספים אין במקרא על הדבר הזה, אבל יש פה נתונים היסטוריים המדברים על פול מלך אשור ועל תגלת פילנסר מלך אשור. דיינו, זה היה בשלבים מסוימים. הגלות הראשונה שאנחנו מכירים היא הגלות של שבטי עבר הירדן. יש לזה השלכה בהלכה. יובל למשל, ואני לא אדבר על המשמעויות של מה שמתבקש מהנהגת היובל, יובל איננו נוהג אלא שכל יושביה עליה, ומכיוון שהמצב שכל יושביה עליה, דהיינו שכולם מכירים את איש את נחלתו, הפסיק להתקיים ברגע ששבטי עבר ירדן גלו. שהגיע כבר לסוגיות האלה בגיטין, יש נפקימינה גדולה, שביטה דאורייתא דרבנן, מתי הפסיק וכל מה שנוגע לזה, האם ירמיהו החזיר אותם, החזיר אותם חזרה של ממש או רק נציגים, זה סוגיות בפני עצמם של הדבר הזה. אבל זה נעוץ כאן בפסוק הזה, בנתון ההיסטורי הזה, שלמעשה ארץ ישראל הפסיקה לאכלס את כל זה, לא יבוא, זה ייפול כל פעם, אלא מה, אתה תמוד ותחזיק את זה כל הזמן. מה, 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 מה אתה כאן? אני לא יודע. אתה רואה? אלא אם תעשה את זה ככה, נו, אם תעשה את זה ככה, בסדר, אולי ככה זה יותר טוב, בסדר. אז העובדה היא ששבטי עבר הירדן גלו, זה היה כנראה בערך באמצע, אולי קצת לפני האמצע של הבית הראשון. זאת אומרת שעושים חשבון היסטורי, אז מעט מאוד מהיסטוריה של כלל ישראל שימר את העובדה שכל ישראל יושבים בארץ ישראל. כמו שאמרנו, זה נפקי מיני גדולה לגבי שמיטה וכל מיני מסקנות הלכתיות מן העובדה הזאת. כמובן לא צריך לומר שפול ותגלת מילנסר לא ידעו לא משמיטה ולא מן ההלכות הללו, להם היה כל מיני אינטרסים אחרים של שליטה במרחב והקמת האימפריה האשורית וכל מה שמתלווה לזה, אבל זה קשור כבר למילה אחת שכתובה פה בדברי הימים, כמו שאמרתי, פרק דברי ימים א' פרק ה', בפסוק חבב כתוב ויער עורר ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור. אנחנו מכירים ישעיהו את הביטוי היותר מאוחר, אוי אשור שבט אפי. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית בעולם, והתוכנית הזאת בעולם מתחייבת מכמה וכמה כללים שנקבעו, אם בחוקותיי תלכו וכדומה וכדומה. מלך אשור לא יודע מהדבר הזה, הוא לא יודע מאלוהי ישראל, לא יודע שום דבר. הוא משמש פיגורה בטבלה האלוהית של השחמט, וכאן צריך ללכת מהלך כזה. אז ההיסטוריון המקראי, כשבמקרה זה לפנינו עזרה שלפי מסורת חז"ל כתב בדברי הימים, הוא מדבר על כך שמלך אשור הגלה, הוא הגלה אותו כי הוא התעורר. למה הוא התעורר? התעורר כי היה לו חשבון גלובלי. לצורך זה כמובן צריך ללמוד את ההיסטוריה של המזרח הקדום בימי התנ"ך ולהבין מה היה הנתונים שלו, וזה כמובן לא קשור לעניין שלנו, אבל בעיקרון הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בכל, גם במתחים אימפריאליים, במתחים בינלאומיים, בכל מיני אינטרסים כאלה, אבל כתוצאה מזה אז מתקיים רצונו, תוכניתו של הקדוש ברוך הוא להזיז את שבטי עבר הירדן. אז אי אפשר פה לכבד בישיבה, אבל אני לא אוכל אם אתם תשארו שם לעמוד. הרב רוני, יש לך פה חתיכת חסוקה לשבת פה? אני לא שומע ואני לא רואה. אתה צריך ללכת מוקדם, מה הבעיה? עוד פעם? מה שתגיד אני אעשה, אבל תגיד. על כל פנים, אנחנו רוצים שהגלות הראשונה שנזכרת בתנ"ך, שהיא גם היסטורית ראשונה, כשגויים בגלל חשבונות שלהם הגלו את היהודים מחלקות שישבו בהם בארץ ישראל, במקרה שבנו ארץ ישראל המזרחית, זה מה שמסופר בדברי הימים על גלות שפול ותגלת מילנסר האשורים הזיזו את המתיישבים היהודיים. זה כמובן התחלה של מהלך, כמו שאמרנו בשם הברבנל שמקורו במדרשים, שזה מה שמופיע במדרש עשר גלויות. צריך גם לדעת שזו הייתה מדיניות אשורית קבועה, שהייתה כרוכה קודם כל גם באכזריות וגם בארגון לא פשוט של העניין. הניסיון עד לאותה תקופה הוכיח שגם כש דוקטור בוא, יש פה מקום, אין לי אמנם כיסא של רופא שיניים, אבל בכל אופן כיסא יש פה. כשמדינה חזקה משתלטת על מדינה אחרת, היא כובשת אותה, לוקחת מיסים, כל עוד שהאזרחים התושבי הארץ הקשורים לארץ הזאת, חיים כאן בארץ הזאת, אז הם בוודאי כל הזמן יחשבו על אפשרות של מרד, והמרד הזה יש לו סיכוי טוב להצליח, מכיוון שהכובשים הם הזרים, ואילו האנשים הללו הגרים בארץ הזאת, שנולדו בארץ הזאת, שהוריהם בארץ הזאת, יש להם קשר גם לאדמה, יש להם גם אוכלוסייה אוהדת, ואנחנו מכירים, המחתרות הצליחו בזמן שאנשים גרו בארץ הזאת. ולכן האימפריות או המדינות שכבשו היו תמיד נתונים במצוקה ובלחץ, שמא איזה מחתרת, שמא איזה מרד יקום נגדם. האשורים היו כנראה הראשונים שבאופן שיטתי הגלו, וצריך להבין שההגליה הייתה כרוכה במערך לוגיסטי לא רק של הגולים אלא גם של המגלים. הם היו צריכים ללוות אותם, הם היו צריכים לדאוג שלא יברחו בדרך, הם היו צריכים להעביר אוכלוסין, והם עשו כמובן חילופי אוכלוסין. זה מה שיש לנו עד ימינו את ההישגים השומרונים והקוטים. גם באותו מקום שמהם באו מיקוד ומגוזן ומכל המקומות האלה, גם שם היה לאשורים בגלל החשבון שלהם לטלטל אותם. כשאתה בא לארץ אחרת, אתה אין לך שום זיקה לאדמה הזאת, אתה מאבד את המוטיבציה, ומה יקרה, ואם אתה כן תתארגן, אז אחרי שתנצח, אז תפתח בצעדה של אלפי קילומטרים דרך מדברות כדי להגיע למולדת שלך. כך שהאידיאולוגיה של הגלות הייתה מסתברת מאוד מבחינת המגלים ומבחינת המדיניות הכוללת שלהם. אין פה ודאי אנשים שזוכרים, אני כצעיר זוכר 251 מספרים שהיו צובעים במחתרת ברחובות תל אביב. 251 היו אנשי אצל ולכי, אולי גם קצת מההגנה, שהגלו אותם לאריתריה ולקניה. זה היה צעד נוראי. כל עוד שיושבים בלטרון, כל עוד שיושבים באקו, שיושבים לא בגיניגר, בניזרה, בכל מחנות האלה שהאנגלים עשו, אז חתרו, חפרו מנהרות, ברחו לחופש, לעצמאות. אבל באותו הרגע שמגלים אותם, אז מי שהדרך הארוכה לחירות עשה ספורט וברח ממרכז אפריקה. מה הוא ברח? הוא ברח והגיע עם קום המדינה, כי זה נמשך הרבה זמן. אז זה היה משהו מאוד טראומטי. יהודים הגיעו לארץ ואתה לוקח אותם בכוח. האנגלים מבחינתם עשו את אותו דבר בזרע אנפין שעשו האשורים, אבל אצל האשורים זה היה מאוד מאוד אכזרי. מי שילמד באספקלריה כזאת על נערות בבל, גם על נערות בבל שם ישבנו גם בחינו, מאז שעזבו את הארץ לא יכלו לשבת על אדמת מים, הלכו והשובים דפקו בהם קדימה. הגיעו כאן, אמרו, גמרנו, איש לא יוכל, ודאי לא קבוצה, לברוח מנערות בבל אחורה לירושלים, איך שהוא יגיע. מבחינת השורית הם עשו את הדבר הטוב ביותר. לכן הגלות הראשונה שאנחנו מכירים זו אותה גלות שמופיע כאמור בדברי הימים א' פרק ה', ששם מסבירים לנו את המדיניות של פול ותגלת פילסר מלך אשור, שהגלו את שבטי עבר הירדן, כשחז"ל המשיכו את המחשבה שהם היו הראשונים שקיבלו את הנחלה, וחז"ל קראו לה נחלה מבוהלת על סמר הפסול במשלי, ואז ממילא החיטה לא תהיה מוצלחת, מכיוון שהם גם היו הראשונים שהוגלו. הגלות השנייה שמופיעה זה חלק מן הכרסום שחל במלכות ישראל. במלכים ב' פרק ט"ו נדמה לי, מי שיש לו תנ"ך מוזמן כמובן לעיין שמה. אז שם מסופר ש כש אני מתכוון לגלות של הגליל הצפוני יותר, מי שיש לו חולה לעזור לי למצוא את זה בפעם פסוק יוצאת בטל פסוק יוצאת כבר חפתת יכול להיות מהדרה אתה מתכוון למלאכים, מלאכים ב', נכון, מלאכים ב', בימי פקר מלך ישראל, וזה כמובן קשור ל... ולא נפרוס עכשיו את כל העירייה, לעובדה ש... ההופעה של אשור הפחידה את המדינות הסמוכות לארץ ישראל, ולכן למרות המתח הקבוע שהיה בין ארם לבין ישראל, מתח שהגיע כמעט לכיבושה של כל ארץ ישראל על ידי ארם, אז פקע בן רמליהו ורצין מלך ארם קורטים שלום ביניהם מפני האויב הגדול אשור, ו הקואליציה הזאת לא החזיקה מעמד, ואז כתוב בימי פקר מלך ישראל בא תגלת פילסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מאחה ואת ינוח ואת קדש ואת חצו ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשור. זאת אומרת שלמעשה מרג'יון, עיון, אנחנו מכירים את אותו עמק גדול שמסתרע מצפון למטולה, זה גם למטה יותר, את חצור, את הגלעד, את הגלילה, את ארץ נפתלי. זאת אומרת מלכות שומרון שהייתה גדולה בוודאי ביחס למלכות יהודה, אבל גם לכשעצמה, כולל גם את השטחים הגדולים סביב, לא רק קסם, חתכו בצורה רצינית מאוד, וכמובן שהתיישבו שם חיילים אשוריים או אנשים שהם יגדו לשם. על כל פנים השטח הזה כולו הפך לשטח של פחווה אשורית, וזוהי הגלות השנייה, כמו שכתוב בישעיהו, הגלות החל הזה, כנראה שהוא רומז לדבר הזה. הגלות השלישית היא הגלות של שומרון עצמה, זה מה שמסותר בעריכות במלאכים ב' ופרק י"ז. הושע בן אלה המלך האחרון, בימיו עלה שלמנס המלך אשור, כמובן שעל פי הנתונים שאנחנו יודעים היום על ממלכת אשור, ואנחנו יודעים נתונים לא מעטים בגלל הסטילות, זאת אומרת מצבות הזיכרון שמלכי אשור חקיקו, אז מכירים את השושלת הזאת. אז הוא בא לקד מלך אשור, אני קורא במלכים בית פרק י"ז פסוק ו', לקד מלך אשור את שומרון ויגל את ישראל אשורה וישב אותו, ואז בא חילופי האוכלוסין האלה. וכאן יש סיכום בנבואה של תולדות ארץ ישראל הסוררת שלא קיבלו את דברי הנביאים, עד אשר הסיר, אני קורא בפסוק ג' בפרק הזה, עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר מיד כל עבדה בנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. כל ארץ ישראל פרט למדינת יהודה המצומקת והמצטמצמת הפכה להיות שטח כיבוש אשורי, נשאר במחלוקת תנאים, אמוראים, אם עשרת השבטים אמורים לחזור או לא אמורים לחזור, האם זה גלות טוטלית או לא. יהודה נשארת בפני עצמה, ומי ששמע היום בקינות, הוא שמע את הדיון בין אוהלה לאוליבבה, וזה הרי היסודות ביחזקאל, כשנציג מלכות ישראל ונציג מלכות יהודה במרכאות מתחרים ביניהם, אסונו של מי הוא גדול יותר, מי יכול היה ללמוד ממי, מי היה בעל ניסיון, מי היה ראשוני שלא ידע את כל הניסיונות הללו והיה מסכן מכיוון שלא היה לו ממי ללמוד. על כל פנים, מלכות יהודה הייתה צריכה ללמוד מגורלם של ישראל. אז באמת חזקיהו, וכאן אנחנו כבר מתקרבים יותר לדברים של ערב החורבן, גם כן יש לו עוד 150 שנה בערך עד חורבן הבית, אבל האיום האשורי הגדול, אז כולנו מושפעים מדברי המקרא וסיפורי חזל ומהגדה של פסח על ההצלה של חזקיהו מסנחריב. אבל אם אתם רואים לרגע במלכים ב' פרק י"ח פסוק י"ג, וב-14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות ויתפסם, וחזקיהו שולח לו דברי כניעה וקבלת מרות ללכיש. ואנחנו מכירים שבלכיש, זאת אומרת, סנחריב סובב את ירושלים וחיסל הרבה מבצרים שהיו ברי יהודה גם מדרום, מלכיש. והמלחמות הללו הביאו חורבן גדול מאוד על ישראל. אני חוזר לאותו סיכום של אברבנאל בסוף ספר דברים, בסוף ספר מלכים, כשהוא מדבר על כמו שאמרתי, הוא מדבר על שבע גלויות וממשיל את זה בעקבות הוריד הלוי ללב באיברים. ובכן, יש פה חיסול כל מיני מערכות מסביב עד שהוא מתקרב לירושלים. כמו שאמרנו, המקורות של הברבנל הללו הם בקבלת הרייבד, בקבלת המהירי, וכנראה באותו מדרש של עשר. למה אני מקדים את זה? כי יש פה דבר תמוע שבקושי אני מוצא לו מקור בתנ"ך. עלה סנחריב ולקח מארץ יהודה 150 מדינות מבני יהודה ומבני שמעון. מי, מה, איפה? זה היה בעיניי תמוע מאוד, ולא מצאתי מי שיעיר על זה. במהדורה הראשונה של אברבנאל מצאתי כתוב בסוגריים שעיין בספר הקבלה של הרייבד, ומשם הגעתי גם אל המאירי ואל המדרשים הללו, וכנראה שזה מעוגן באותו פסוק שקבענו. סנחריב עלה וגילח את כל המדינות, את כל הערים מסביב. חזקיהו התכנן כדבאי לתגר הזה עם אשור, וכנראה בנה שם הרי בצורות, אבל סנחריב הכריע אותם. וזה מסביר כל כך יפה את פרק מה שקראנו בשבת: ארציכם שרופות, עריכם שרופות אש, ארציכם שממה, איפה? ונותרה בציון כסוכה בקרם. מתי? מי? אז כל המפרשים ניסו לדעת איפה זה קרה. לפי זה זה עולה יפה מאוד. זה הייתה ההכנות של סנחריב, לעשות אדמה חרוכה, הרחם סופות אש, להשאיר את ירושלים. כבר אמרנו כמה פעמים על הביטוי שמופיע במצבות הזיכרון של סנחריב, תפסתי את חזקיהו כציפור בכלוב. זה לשון המצבת. ואז אתה יכול להבין את נבואת הנחמה של ישעיהו, ציפור כציפר עם אפות כן יגן השם צבאות, כוללת מסורת חז"ל שזה היה בליל הפסח, שם כתוב פסוח והמליט. אותה פסיכה, אותם רחמים שנתגלו בפסח הראשון, גם בפסח הזה, מכאן מה שיש בפיוט האשכנזי של ויהי בחצי הלילה, איך כל הדברים הללו, ציפור, הציפור הזאת תעוף לה מן הכלוב, כי אתה סנחריב תמות. על כל פנים, הגלות הזאת היא הגלות השלישית או הרביעית לפי הסדר, אם קבלה היא נקבל, אבל זה כנראה רמוז בפסוק הזה, עלה על יערי יהודה והתפסם, ירושלים ניצלה.
אז זה מתחס גם לפסוקים
ישעיהו,
בעל היד עבר
מגרון. כמובן, אבל זה גם מתייחס לעוד איזה סיפור. שם בישעיהו, פרק י', יש תיאור של מסע הבזק, מה שהנאצים חידשו את הבליצקריג, זאת אומרת מלחמת את הבזק הזאת, לא להתחשב בכיסים ובכל מיני עמדות של התנגדות, אלא מהר לשעות להגיע למרכז, ואז על ידי שהמרכז יתמוטט אז גם הערים הקטנות הללו. זה הסיפור של כספלוג'ה, אבל לא ניכנס עכשיו לצדדים האסטרטגיים האלה. זה היה מהלך אחד שתואר בצפון. ארבעה נביאים, אומרת הגמרא בבבא בתרא, ארבעה נביאים נתנבאו באותו הפרק, ישעיהו וגם מיכה. במיכה פרק א' יש תיאור של מלחמת אשור, הקופנים כך היא מזוהה, בכל הערים מדרום לירושלים. זאת אומרת, זה מה שכתוב כאן, שחזקיהו שלח לסנחריב שהיה בלחיש, ושם במיכה יש תיאור של כל המבצרים, על כל פנים חלקם הגדול המזוהה, שנעשה בדרום. זה בדיוק מה שהוא מתאר, איך הכל. מיכה כנראה גם מתאר את אותו מסע, אבל הוא מתאר את המסע הזה איך שהוא נעשה מצד דרום. דהיינו, סנחריב האסטרטגיה הגדול בנה בצורה מסודרת את כל המלחמה שלו כדי להותיר את ירושלים, ואז את ירושלים הוא יסגור על ידי מצור, על ידי רעב ודברים כגון אלה, ואז כמובן קרה הפלא של מותו של סנחריב. על כל פנים, הייתה גלות. הגלות הזאת שכאמור במוזה פה במדרשים ובברבנל, זה אותה גלות כנראה עם מסות של אנשים שהשאירה את יהודה כמסכנה ומאוד בודדת וגם דלת אוכלוסין. ואז מה שקרה, אחרי חזקיהו בא מנשה, וכאן יש כמה בעיות מרכזיות. ארבע פעמים בתנ"ך כתוב מה הסיבה שירושלים חרבה, והסיבה מופיעה א' בירמיהו תתוו. בירמיהו תתוו, כשהנביא שואל, העם שואל, ירמיהו משמש להם לפה, אז כתוב, ויאמר השם אליי, אני קורא בירמיהו תדבר, ויעמוד משה ושמואל לפני, אין נפשי אל העם הזה, שלב פקדתי במשפחות חרב וכו' וכו', ונטעתים בזוועה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלים. והדבר הזה מופיע פעם נוספת במלכים א' חף א', מופיע פעם נוספת במלכים ב' פרק חף ג', מנשה. 55 שנה מלך מנשה בירושלים, 52 שנה. על כל פנים, הוא הצליח נורא, נורא, נורא. המקרא גם במלאכים ב' ח' ג' מתאר אותו כמקבילו לאחאב. מה קרה? בימי חזקיהו, אז אנחנו מכירים, לא היה תינוק ותינוקת שלא שלט בני תומה וטהרה. יאשיהו הנכד, הנין של חזקיהו, המקרא מעיד עליו שלא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. התשובה הגדולה בירושת הישעיהו, ושם ישעיהו במלאכים ב' כתוב, ובכל זאת לא שב השם מכל הרע בגלל מנשה. מה קרה פה? ונוסף לכל, אז זאת אומרת, אז השערי תשובה ננעלו. נוסף לזה, יש פה איזה אי התאמה צועקת על השמיים בין מלאכים לבין דברי הימים. במלאכים מנשה יוצא כולו חייב, כמו שאמרנו, אפילו לא לדבר על הגמרא בברכות, על היחס שלו, על סבא ישעיהו ואבא חזקיהו וכל מה שמתלווה לדבר הזה. אז למרות כל מה שעשה יאשיהו וכדומה, אז בפורש במקרה אני חוזר, כאילו אפילו שב אל השם בכל לבבו, בפסוק אחרי זה כתוב אך לא שב השם. זאת אומרת, יאשיהו שב אל השם בכל לבבו, בפסוק שאחרי זה כתוב אך לא שב השם מחרון הפה הגדול אשר חרה פה ביהודה על כל הכעסים אשר יחסו מנשה. זה פעם נוספת שנזכר מנשה. בסדר, אז קשה לנו לקבל את זה, אבל שערי תשובה ננעלו, או על כל פנים התשובה לא הייתה, כנראה זה ההסבר המקובל, התשובה לא הייתה מספיק איתנה בשביל לקרוע את רוע הגזרה הזאת לא להחיב את ירושלים. לדברי הימים יש סיפור, 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 ושם כתוב אחרי כל הדברים השליליים שמדברים על מנשה, בדברי הימים ב' כתוב, דברי הימים ב' פרק למד ג', הוא העביר את בניו באש בגן עדן, וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל דוד אל שלמה בנו, בבית הזה בירושלים אשר בחרת מכל שבט ישראל אשים את שמי לעילום. עבודה זרה בירושלים, נו, הסבת המקדש לבית לעבודה זרה, זה פטנט של מנשה, זה סמל פסל, זה דבר מיוחד במינו שאין לו, שלא היה לו אח בכל העולם. אז אני ריבוי אלים, כמה אלוהים, אבל את הבית של הקדוש ברוך הוא לתת לו ביטוי של עבודה זרה, זה רק מעשה מנשה. וידבר השם, אני קורא בדברי הימים ב' פרק למד ג' פסוק י', וידבר השם אל מנשה ולמו ולא יקשיבו, ויבא השם עליהם את שרי הצבא של המלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעסכו בנחושתיים, ויוליכו בבלה, וכהצר לא אוכילה את פני השם, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. ואחרי כן בנה חומה, ויש happy end כזה יפה. ויעשה את אלוהי הנכר ואת הסמל בבית השם ואת המזבחות, ויאמר יהודה אבירו, ויתר הדברים אחוזים המדברים עליו, ויעתר לו בכל חטאתו אשר בנה, דברים הדברי חוזאי. אז קודם כל, זה סתם שאלה גדולה, פשט בעובדות. מה פשט? קודם כל, מפורש אומר המקרא שחטות מנשה לא ימחו. זה קטם כזה, ירמיהו חוזר עליו, ומלכים חוזר עליו, ובדברי הימים חוזר עליו. אבל דברי הימים מספר על שינוי. זה בדיוק מה שכל הנביאים רוצים, ומנשה עשה את זה. הגלו אותו בגולה, התפלל, נתקבלה תפילתו, החזיר אותו לירושלים, והוא מתנהג בסדר גמור. ועדיין הקטם נשאר. אז קודם כל, איך אפשר לפרנס את ההתעלמות הזאת? אז יש פה שתי תשובות קיצוניות. תשובה אחת, כתוב שוב באברבנאל, אבל לא באותו מקום שאמרתי, אלא אולי קצת מקום אחר, שהוא מבקש לומר למה זה קרה. זאת אומרת, הוא גם מרגיש בקושי. אז אז הוא אומר ככה, את מלכים כתב ירמיהו. ירמיהו שכתב את ספר מלכים במדרגה, כבר כמה פעמים דיברנו על ההבדלים בין תורה ונביאים וכתובים. אז תורה, דבר השם ישיר, נביאים, רוח הקודש. אבל רוח הקודש זה מדרגה של נבואה, ואילו כתובים זה בדרגה נמוכה יותר. ירמיהו בכוח הנבואה, כך אומר אברבנאל, ירמיהו בכוח הנבואה ראה שזה לא מספיק עמוק, שהתשובה של מנשה היא טכנית בסדר, אבל זה לא מגיע עד אותו מקום שיכול לתקן את הכלכלה שהוא גרם, ולכן הוא לא מספר על התשובה הזאת. גם היא התרחשה טכנית, הוא הוגלה לבבל והוא חזר בתשובה והחזיר אותו לירושלים, אבל המבחן של הנבואה הוא הרבה יותר רדיקלי. עזרא, שלפי מסורת חז"ל כתב את ספר דברי הימים בדרגה רוחנית יותר נמוכה, הוא ראה שעשה תשובה, אז הוא כתב את זה. אברבנאל הזה הוא מחשוב עדיק, הוא אגותי מאוד, הוא יסודי בהבנת הדבר, והוא מיישב על פי זה את הקושי הגדול בדבר הזה. לא מצאתי, אחרים הלכו פחות או יותר בכיוון הזה, אבל מפורש אומר ירמיהו הוא נביא ועזרא הוא סופר, ובמשקפיים של סופר הייתה תשובה, משקפיים של נביא זה לא תשובה. אומרים בשם הרב קוק, אני שמעתי את זה לפני הרבה שנים, לא הצלחתי, עוד היום צלצלתי למבינים, לבקים, לא זכרו, שמעו את זה, לא זכרו את זה כתוב, תשובה הפוכה. הייתה תשובה של מנשה, אבל תשובה כזו צריך למדוד אם היא תעמוד בזרם הדורות. עשית תשובה אחרי כל ה... בעיות הגדולות שעשית בירושלים, רגע אחד, ומה יהיה בעוד כמה דורות, האם זה יעמוד? אמר הרב קוק שהתשובה של מנשה לא נכתבה במלכים, שזה היה תקופה סמוכה לדורו, מכיוון שזה לא היה לזה עוד מספיק פרספקטיבה היסטורית. אני אומר את זה בלשוני. ואילו עזרא עברו הרבה שנים, התחילו לראות שהסיפור הזה של תשובת מנשה עשתה פירות ופירות, אנחנו לא יודעים במה היא עשתה פירות, אבל על כל פנים עצב העובדה שבית שני נבנה ויש חזרה של הגולים, זהו אומר שאותו קטם של מנשה איבד את עוצמתו, הוא התקהה, הוא התקהה כתוצאה. אתם רואים את זה בדיוק הפוך. הרב ביקש לראות בתהליך התשובה הזה משהו שהוא מחלחל מתחת לפני השטח, והוא שומר את היסודות הללו לתקופה יותר מאוחרת שהיא תבוא. מה שקרה אחרי מנשה, בבל מופיע בשטח בימי יושיהו, ואז בא גלות יהויכין. יהויכין מלך שלושה חודשים בירושלים, הורידו אותו לבבל. סוף ספר מלכים מספר שהוא היה, אני חושב, 36 שנה בבית סוהר בדרגה של מלך אסיר בבית הסוהר, כמלך כבוש, כמלך נכנע, ואז הוציאו אותו מבית הסוהר, קיבל איזה חופשת שחרור וקיבל פנסיה ממלכתית, כך מסתיים בספר מלכים. ברוכתו ניתנה לו מהקופה של מלך בבל. מאז התחיל הגרעין שסופו משיח, כי הפסוקים בדברי הימים א' פרק ג' המתארים את הצאצאים של בית דוד מתארים על יוחניה, על קניהו, על יהויכין, איך שנקרא לו, ויש שם רשימת הצאצאים שלו, ומהם זרובבל, ומהם הצאצאים שבאו שמונה דורות מנויים שם, והדור האחרון זה בני אליו עיניי, והבן, הם שבעה ילדים, והבן האחרון נקרא ענני. והגרא שם בדברי הימים עוטף חצי שורה, ואחרי ענני באו ראשי הגולה, ואחרי ראשי הגולה באו הלל והנשיאים, והלל הבבלי שעלה מבבל, ואחר כך כל הנשיאים עד לחתימת המשנה לידי רמי. כי מה היה קשה לגרא? התנ"ך מסתיים כאן, ומה הלאה? אומר הלאה יש שלשלת בית דוד. שלשלת בית דוד, צדקיהו נשאר בירושלים, אבל את בניו שחטו לנגד עיניו. זאת אומרת, הענף הירושלמי של בית דוד נגדע, והענף הזה של יהויכין הוא בצבץ ועלה, וממנו תקווה לדורות, כולל בית שני וכל מה שבא אחריו כתוצאה מהדבר הזה. זאת אומרת, בחצי משפט הגלות הזאת של יהויכין, לקחו מלך והגלו אותו, ונדמה לך שום דבר לא להביא דיוק הפוך. מלך ירושלים שנשאר, הוא אין לו זכר, והגלות הזאת היא שמתבצעה, ובא החידוש המופלא הזה. אגב, באחת הסטילות שם במוסול בעיראק מצאו את הארכיון של המלך הבבלי, מצאו שם 10,000 לוחות טין. זאת אומרת, זה פשוט הסחף של הפרט, היו לוקחים את החמרה הזו, את החימר הזו, מייבשים אותו, ועליו כותבים, היו מסודרים. ישבו חוקרים בבליים וגילו בתוך אחת הלוחות הללו הוראה של המלך הבבלי לחון את יהויכין, כולל גם את הפנסיה הממלכתית, כפי שכתוב, לא שהתנ"ך צריך חיזוק, אבל יש פה הצלבה של מה שכתוב בסוף ספר מלכים, יש לו תעודה שהיום שגילו אותה בימינו על הענף הזה של מלך יהודה שקיבל את המעמד המיוחד הזה. מכאן ואילך מתפתחת יהדות בבל. יהדות בבל מתפתחת מסביב ליחזקאל. מסתום שכל הנביאים בירושלים היו מאחלים לעצמם שיבואו להם תלמידים לשיעור, ואנחנו יודעים שברחו מהם כל מיני פטנטים, שימו דבר השם, שימו לב, כל מיני קריאות כאלה הם מפני שהעם ברח, לא רצה עוד פעם, עוד פעם יוסבור שוב, עוד פעם מוסר. אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי, אמר יחזקאל 3-4 פעמים. הם היו בחוץ לארץ, הם היו בודדים, היו מסכנים, אז הם ביקשו, הם בנו תהילה מסביב לבית הנביא, והיא להם למקדש מעט. כבר אמרנו, מקדש מעט אחד ההוראות שלו זה מקדש זמני, כמעט אויבי מכניע, זאת אומרת מקדש זמני, לא רק מקדש קטן. אבל צריך לזכור, יחזקאל החל להינבא בשנה החמישית לגלות, היא השנה החמישית לצדקיהו, כי כשהורידו את יויכין המליכו את צדקיהו, כיוון שצדקיהו ישב 11 שנה על מלכותו, אז 11 שנה היה יחזקאל בחיי הבית, כשבירושלים יש מקדש ובבבל יש מקדש מעט מסביב לנביא. עכשיו אני מבקש קצת פנטזיה. כתוב במלכים במלכים א' ששלמה בנה את אדמו"ר במדבר. אנחנו מכירים, אני לא מציע לאף אחד להגיע לשם, זה עיר צבאית, הסורים שומרים עליו, לא יודע עכשיו מה קורה במרידות הללו, אבל זה על גבול סוריה ועיראק. כנראה שיש שם מבצרים צבאיים גדולים מאוד, כמו תמיד, זה היה דרך תדמור במדבר, זה הייתה התחנה שההולכים מארץ ישראל לבבל היו מצפינים ויורדים משם. אז כמו שאמרתי, אני מפנטז. במרפסת ובית הקפה בתדמור, מסתובבים שם עם אייסקרים, עם ויסקי מתאמר הבושים לא ייתנו, אבל מסתובבים שם. בא יהודי מירושלים, יהודים בודדים יכלו ללכת, ויהודי מבבל עולה לירושלים. הרי אנחנו מוצאים בירמיהו חפתת ששלח איגרת, שלחו איגרת, היו משלחות, היו גם תנועות מסחר וגם זה, והם שם נפגשים. מה נשמע? מה נשמע? מה אומר אותו יהודי ירושלמי? מה אתה יודע? אתה יודע מה שיש אצלנו? מסתובב הירמיהו הזה וכל הזמן אומר שירושלים יכולה להישאר על תילה, ביד מלך בבל תינתן. אומר ירמיהו בנסיבות מאוד דרמטיות וטרגיות בחווה, הוא אומר את זה לצדקיהו, אומר לו תשמע, יש, אתה שואל דבר השם, יש דבר השם, תיכנע, הבית יישאר קיים, מלכות ישראל, מלכות דוד תישאר, תיכנע נגד כל ההבנה. אבל אני אומר לך, אומר ירמיהו, אם תיכנע יהיה דבר השם, אתה תישאר. וצדקיהו אומר, הוא מוכן, רק יש לו את הבנדה הזאת של השרים שיש להם את החשבונות שלהם. על כל פנים זה מה שקורה בירושלים. נו, מה אצלכם? אצלנו עומד יחזקאל ואומר שהעיר הזאת תחרב, העיר הזאת תיפול. גבעות, נו, מה אני, מה זה אומר דבר השם וזה אומר דבר השם. אני מציג את הסיפור הזה כדוגמה לסתירה שיכולה להתרחש, או שהייתה אמורה להתרחש בין שני האנשים הללו, זה אומר דבר השם וזה אומר דבר השם. עכשיו בואו נקרא לרגע מה אמר יחזקאל ביחזקאל פרק ח'. יחזקאל פרק ח', סליחה, יחזקאל פרק ח' כתוב כך: ויהי בשנה השישית. השנה השישית זה השנה השישית לגלות יויכין, כאמור גם השנה השישית לצדקיהו. עוד 5 שנים הבית עומד על תילו. בשישי בלול אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עליי שם מיד השם, וירא והנה וכו', ויקחני בציצית ראשי ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותבא אותי ירושלימה במראות אלוהים אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה. הוא הובא ברוח אלוהים לירושלים. ומה הוא רואה שם בצפון במקדש? אשר שם שם מושב סמל הקינה המקנה. ובן אדם שאי נכה ותראה, ומה הוא רואה? הוא רואה כואבות גדולות עושים לרח כאן בעל מקדשי, והוא חותר ומגיע ורואה שם 70 איש מזקני ישראל כולם עומדים ומקטירים כתורת. והוא אומר לה, ראית שהם עשו? אתה עוד תראה. ואז הוא רואה את הנשים יושבות בשער בית השם ומבכות את התמוז, והוא ממשיך ועולה בין האולם ולמזבח, ופניהם קדמה והם משתחווים קדמה לשמש. אנחנו מכירים את זה מהמשנה בסוכה, שזה גם כן בעיה בפני עצמה, שבתהלוכה החגיגית הגדולה בליל שמחת בית השואבה, כשלפנות בוקר מגיעים בדרך אל הסילבן, אל השילוח, מגיעים לשם לשער המזרח, אז השמש עולה והם קדים לעומת המקדש ואומרים, אבותינו בזמן הזה נאמר עליהם אחורם אל המקדש ופניהם אל השמש, ואנחנו ליה עינינו עינינו ליה, וממשיכים בתהלוכה. אז המשנה מדברת על אירוע היסטורי כפי שיחזקאל ראה אותו פה, והוא רואה שם יושבים כאלה ושולחים את הזמורה אל הפעם. חז"ל אמרו שהזמורה אל הפעם זה תיקון סופרים, היה כתוב הזמורה אל הפי, אלא מפני כבוד שמיים. מה הפשעת? הייתם פעם ילדים ז'וליקס שרוצים להתגאות באיזה חמור, הם לוקחים מקל ארוך, מפחדים לגשת אל החמור, והחמור אומר, והם מנענים עם המקל הזה באף שלו, וכמובן שהוא אחר כך יתרגז, הוא ירדוף אחריהם, הם בורחים ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, הם מרגיזים אותי, הם שולחים את הזמורה, הם יושבים במקדש ושולחים את הזמורה אל הפי, אלא בפני קונסופים תקנו אל הפעם, להגיד עד כדי כך שמרגיזים את הקדוש ברוך הוא שמחטטים לו באף, זאת אומרת הפעם. זה נורא, איזה שפיץ של עבודה זרה מקנטרת ומקניטה כזאת בתוך המקדש, ויש פה עוד מיני דברים נוראים כאלה שמתרחשים שם. אני לא מבין, כך מספר היהודי לכאורה, מה יש בשכה בבבל? אני אספר. אז אומר היהודי, אני הייתי עכשיו בירושלים, לא יכול להיות דבר כזה. למה לא יכול להיות? יוסף במתיתה הוא מספר שבימים האחרונים של הורדוס, כשחשבו שאוטוטוט הוא גוסס או משהו כגון זה, אז כמה תלמידים של בית שמי, אורדוס כדי לרצות ולפייס את הרומים, הוא תלה סמל של הנשר הרומי בכניסה למקדש. זה כמובן הרגיז את יראי השם, אבל מה אפשר לעשות? אבל שם חשבו שאורדוס אוטוטוט נופח נשמתו, אז אין לו כבר כוח להשגץ הזה, אז הם טיפסו על השער והורידו את הנשר והרסו אותו. קנאים. אבל אורדוס הזה לא רצה למות, איכשהו התאושש, הוא קם ושפט אותם. נחזור מאות רבות של שנים לפני זה, יש בשער בית השם סמל הקינה המקנה, סמל של עבודה זרה, לא היה בירושלים קנאי אחד שירמיהו עצמו יכול להישאר שווה נפש לזה? למה לא עשו את זה? למה לא השמידו את זה? אז זה ריאלי או לא? מיחזקאל משמע זה נורא ריאלי. אומר היהודי, מה אתה מדבר? זה לא יכול להיות. אני הייתי עכשיו בירושלים, לא תמוז ולא סיפור ולא זמורה ולא כל הסיפור הזה. איך אפשר לפרנס את הנבואה הזאת של יחזקאל המתאר את הדבר הזה? שני אנשים, שני יהודים קשרים, מעידים כל אחד על אותה מציאות, והיא סותרת זו את זו. על כורחנו שצריכים לגייס גם את הפרק הזה ביחזקאל מפני הקושי הזה, למה שאמרנו קודם על מנשה, כמו שיחזקאל מובא בציצית ראשו מביתו מבבל, ביתו הקונקרטי, הרי בסוף אותה יחידה, זו אותה יחידה שמתחילה בפרק ח' ומסיימת בסוף פרק י' ביחזקאל, ושם כתוב ורוח נשאתני בסוף פרק י' ורוח נשאתני ותביאני כסדימה, הרי הרוח הזאת הובילה אותי לירושלים, ועכשיו היא מביאה אותי מירושלים חזרה הביתה אל הגולה במראה ברוח אלוהים, ויעל מעליו המראה אשר ראיתי, ואדבר אל הגולה את כל דברי השם אשר הראני. אין לנו נתונים לשער כמה זמן זה נמשך, אבל כשהוא ישב וזקני יהודה יושבים לפניו ונפלה עליו יד השם, אז הם נשארו לשבת. אני לא יודע אם היה לו עיניים פקוחות, אם היה לו עיניים בוהות, אם הוא נפל. והם הרגישו שיש עכשיו שכינה, שכינה מתעסקת ומדברת עם הנביא. וכמה זמן זה נמשך, והם ודאי ישבו ורעדו, אני משלים בדמיון. ופתאום הנביא חוזר, והוא מספר להם כל מה שהוא ראה. כמו שהנביא הובא במראות אלוהים ודילג על פני מרחקי מקום, הוא גם דילג על מרחקי זמן. לפי כל הנתונים עולה מפה שמה שיחזקאל ראה זה הוא ראה אחורה, הוא ראה את תקופת מנשה, ועל מנשה כתוב מפורש שהוא עשה את הסמל. ראינו גם במלאכים גם בדברי הימים הוא שם סמל, גם יש ראיות לשוניות לדבר הזה. כל ההקנטה הזאת וכל הכיתורים הזה וכל הכיתורים הללו, יחזקאל אומר, רבותיי, אתם הרי הייתם בירושלים, בירושלים חזל דיברו על צדקיהו בהרבה מונחים חיוביים, אז למה יבוא החורבן? מנשה, מנשה בן חזקיהו, במילים אחרות, הבית הזה יצא לחולין, נגמר, באו פרצים וחילילוה. אין תקנה לבית הזה אלא בהריסה. זאת אומרת, היסודות הללו של הארס הם באו מכיוון שהבית הזה הוא לא יכול כבר למלא את יהודו. אז מה עם שרי תשובה? שאלה לא פשוטה, אין לי עליה תשובה טובה. הרי אז יגיד יהודי בימי יושיהו, אז מה אתה רוצה ממני? אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל, עשיתי את המקסימום שאפשר היה, אז זה יידחה. אני לא יודע מה יהיה בסוף, גזירה עבידה דבטלה. אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת, מה היה קורה אם, אז אמרנו שהתשובה לא הייתה מספיק, אבל אם יקרה היו כן עושים תשובה הכי הרבה, אז הגזרה הזאת הייתה נדחית. כשירמיהו אומר בגלל מנשה בן יחזקיהו, אז יבוא אליו אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקן, גם ירמיהו וגם יחזקאל אומרים. אז אומרים היהודים אלה, אז מה אתה רוצה עכשיו מאיתנו? אז על מה חרב הבית? הוא חרב על בית שהוציא אותו לחולין. על כל פנים, האימות הזה, המפגש הדמיוני הזה שאנחנו מפגישים בין יהודי ירמיהו לבין יהודי יחזקאלי, היא מעמידה את החריפות של השאלה הזאת על סיבות החורבן ומה שבא בעקבותיו.
ההקבלה בין ירמיהו ליחזקאל היא נמשכת בעוד כמה וכמה נקודות. יחזקאל הגיע למצב כזה בגלל הרגשת הבדידות או הרגשת הזרות של היהודים בבבל, אז כמובן שמסביב ליחזקאל התקבע גרעין של זקני יהודה שהיו נאמני ביתו. לעומת זאת ירמיהו, גם בגלל האווירה בירושלים, היו חלקים גדולים שלא האמינו בו, והוא היה צריך לעשות כל מיני מעשים שיחזקו את האמינות שלו. תיקון השדרתי. אחד תמות ככה פה עד מיד רואה מה יש סיפור שאולי קצת מסביר את הדילמות של צדקיהו. נדמה לי שזה פרק חבריים בירמיהו. בראשית מלכות ממלכת יהויקים יונשיא המלך יהודה היה הדבר הזה לירמיהו מת השם אמרו. כה אמר השם אלי, יעשה לך מוסרות ומוטות ומתתם על צבריך ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ומלך צור ומלך צידון ביד מלאכים הבאים לירושלים. כנראה שירושלים בשלב מסוים הייתה מרכז הברית של קואליציית המדינות שחברו יחד למרוד בבבל. אגב, התופעה הזאת הייתה כנראה אופיינית. שום מדינה ממדינות האזור לא ראתה את עצמה מוכשרת ובשאלה להילחם באימפריה כמו בבל בשלב קודם קדום באשור. אז תמיד חברו הרבה מדינות והתחברו יחד, כמובן שגם חילקו ביניהם את המשימות הצבאיות וכו' וכו', מתוך הנחה שכשיבוא מלך אשור או מלך בבל ויפרע מהם, אז הם יוכלו לעמוד בכוחות משותפים נגדו. כמובן שברקע תמיד הייתה מצרים. זאת אומרת, מצרים שמבחינת העוצמה הייתה היחידה שיכולה להשתוות לאימפריה הצפונית, בין אם היא בבל בין אם ישור, היא תמיד הקסיסה ותמיד הייתה מעוניינת שהמדינות הקטנות השוכנות בינה לבין הצפון התחברו ביניהן יחד. ויש פה רשימה שמצדיקה את זה, שאומר מלך אדום ומלך מואב ומלך בני עמון ומלך צור ומלך צידון. מה קרה? ביד מלאכים הבאים ירושלים. במילים אחרות, שוב, כדי לקרב את הדבר, נתאר לעצמנו מה קרה. יש מסתומת בית של אנשים החשובים שמארחים אותם. באות משלחות לירושלים מכל מדינות האזור. והן באות כנראה לתאם את המערכים הצבאיים ואת כל הטקטיקה שתהיה גם בקרב וגם במשחקים הללו שהם מבקשים לשחק, המשחקים הדיפלומטיים עם המדינה האימפריאלית הגדולה. וירמיהו מחפש דרך אליהם, ולא זו בלבד שהוא מחפש דרך, אלא הוא גם משתמש במעשה סמלי דרמטי מאוד. הוא מבקש מכל נציגי המדינות הללו לקבל מתנה בשביל המלאכים שלהם. ומה יש במתנה הזאת? אני מדמיין, אבל בדמיון ממשי, איזה חבילה קטנה שיפתחו אותה, ימצאו בעול, לא יודע בדיוק איך הוא הזמין את זה, איך הוא עשה את זה, לכל אחד מהמדינות. ואני מתאר לי שהוא אמר להם, כתוב פרש, שהוא אמר להם, רבותיי היקרים, זה הסמל שירושלים, המרכז של המרץ צריך להיות, אני אומר לכם שיהיה אסור לה להילחם, כי כולכם תיקשנו. איך בדיוק הוא מסתדר עם השרים שהיו מעוניינים כן בסיסה הזאת, כן בקרבות הללו, ניטרלו אותו, לא ניטרלו אותו? כאן כמובן הסתום מרובה על המפורש. מסתומה היה לכל אחד קצין לוויה שליבה אותו מטעם מלך יהודה. אז מה היה צריך הנציג הזה לשאול? רגע אחד, האיש הזה שמצא דרך ללובי במלון לתת לי את המתנה הזאת, זה רציני או לא רציני? זה שאלה של חיים או מוות. מה פירוש? אם האיש הזה הוא איש בודד, אם האיש הזה הוא אבל נציג של איזשהו תנועה, אז אתם כולכם עובדים עלינו בעיניים, יגידו אנשי מואב ואדום ואמון וכו' וכו'. אתם אומרים לנו שכולנו הולכים למלחמה, מתברר שהחיילים ביהודה לא רוצים להילחם. הראיה שהם מקבלים את דבר השם שאומר להם ביד מלך בבן תינתן. אז שהם יושבים על יד השולחן וכל אחד אומר כמה חיילים אתה נותן, כמה זה, מה נתחיל לעשות שם את כל החשבון, איך אתה בכלל יש לך חיילים ללכת? הרי יש פה אחד אולי הוא ראש של תנועה, אולי הוא ראש של איזה דעת קהל גדולה שאיננה מתכוון להילחם. אז זאת אומרת שהתפקיד הזה של ירמיהו היה מאוד מאוד בעייתי, והוא עשה, והם בוודאי שאלו איש את... נשאר לנו הרבה דברים להשלים בדמיון, אבל נדמה לי שזה דבר שמתבקש מתוך הסיפור. הוא אומר להם, הוא אומר, והקדוש ברוך הוא, יש פה יסוד יותר גדול. מה החידוש בתופעה הזאת? זה פעם יחידה, כמעט יחידה בתנ"ך, שאנחנו יכולים לומר שדבר השם הגיע אל אומות העולם. אז פעם אחת יש ביונה. היונה זה לא כל כך חידוש, כי לפי ספר יונה זה נביא שלכתחילה נאמר נשלח אל אומות העולם. נכון הוא שמי שלומד טוב מה שכתוב במלאכים ב' פרק י' ד', שיונה בן אמיתי התנבא על הרחבת הגבולות של מלכות יהודה, אז הוא היה נביא גם בישראל, גם סליחה של ישראל, אז הוא היה נביא גם בישראל וגם לאומות העולם. אבל פה מדברים על נביא יהודי, ירמיהו, שאתה יכול פרק שלם מספר שהיה לו דבר השם אל אומות העולם, וזה מאוד דרמטי מכיוון שזה את המלכה בבית. זאת אומרת, הם באו לירושלים מתוך הנחה שירושלים, וכנראה שהעובדה שהם מתרכזים לירושלים זה מכיוון שהם כולם אמורים לכרות ברית. אני לא יודע אם הייתה תורנות באיזה בירה הם ייפגשו או משהו כמו זה, אבל אנחנו פנים כמו שכתנו שלא לפנים. כמובן על פי זה, איזה דבר יסודי נפלא מתגלה, רבותיי, תבריקו מילה אחת. ירמיהו הוא היחידי שמכונה בשם נביא לגויים. נביא לגויים יותר. אז חלק מהמפרשים מתחמקים מהמורכבות של הביטוי ואומרים גויים זה ישראל שעושים מעשה גויים, גויים יהודה וישראל. כמובן שזה קשה, מכיוון שהרבה אשר חדל יהודה וירושלים, יש נבואות של ישעיהו גם על ישראל, יש הרבה נביאים שנתנבאו גם על יהודה וגם על ישראל, אף אחד לא מכונה בתואר המיוחד הזה נביא לגויים. לפי זה יש פה בורד חדש. ירמיהו היה הנביא שאנחנו יודעים שהוא הביא נבואות לאומות העולם על ידי המשלחות הדיפלומטיות שבאו לירושלים בשביל לכרות ברית של לחימה משותפת. וזה היה כל כך אנטי והמקובל, הם באים בשביל להילחם והוא אומר להם, רבותיי, בשם השם, בבל צריכה לשלוט בעולם, נגמר הסיפור. וזה הבחירה הבסיסית שלו. על כל פנים, הלחימה שלו, אז בתקופה הזאת, עוד לפני שהכוח הבבלי התגלה, אז הם כולם בעלי מרץ להילחם. אבל אחר כך כשהעיר באה במצור והוא אומר לי, צדקיהו, יש דבר השם, וצדקיהו מבקש את דבר השם, ובצורה כל כך מסכימיות, המלך מתחסס עם הנביא, שישאלו אותך מה אנחנו דיברנו, אז תגיד שאתה ביקשת. המלך מפחד מהשרים שלו, כי הם כולם לוחצים להילחם, והם מביאים גם את האנשים הללו בברית, הם מיד עושים חשבון איזה מעמד בינלאומי יהיה ליהודה וירושלים שהכל מצטמק ויספר הסיפור הזה. אבל זה הכל מפני שירמיהו נמצא במרכז של העשייה בירושלים. מישהו מהחברים העיר, מה קרה מיחזקאל? היחזקאל, יש איזה פסוק אחד בסוף פרק ח' מנביא יחזקאל, בן אדם, אני קורא בפרק ח' פסוק ח' ואתה בן אדם, הלא ביום תחתים מהם את מעוזם מסוס מוסרתם את מדנם את מזן עכשיו דם רצם, ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים, ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תעלמות, בית עליהם למופת וידעו כי אני אשם. מה קורה בפרק אצמיח קרן לבית יהודה, לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם ידעו כי אני השם. הפסוק הזה יש לו יחס למה שדברנו על פתחון הפה. אבל יש פה איזה דבר כמעט נסתם. ראו בבקשה בפסוק י"ד באותו פרק, בפרק שפתו. שם כתוב, ויהי ב-27 שנה בראשון באחד לחודש, היה דבר השם אליי לאמור, בן אדם למבנת המלך ועדה וכולי. בעיית התאריכים היא בעיה לא פשוטה. קודם כל, בישעיהו כמעט בין תאריכים. בנביאי תרי עשר הראשונים כמעט בין תאריכים. ירמיהו יש יותר, ביחזקאל יש בצורה מאוד עקיבה. זה עובדה, יש לי חצי הסבר לזה. תאריכים זה דבר יותר פרטי, זה דבר יותר שממקם את הנבואה בנסיבות מסוימות. עם אותו יסוד שיש במהלך הידיעות בישראל, שהיסוד של בית ראשון הוא כללי, היסוד של בית שני הוא פרטי יותר. אכן באמת לקראת בית שני אז הפירוט הוא יותר תדיר, ואחד מהם זה כאן יחזקאל. הפסוק הזה זה פסוק לזיין ראים ב-27 נה, זוהי הנבואה האחרונה של יחזקאל. אין תאריך יותר מאוחר ממנו. אז כמובן שמה היו מצפים, שאיפה זה יהיה? זה צריך להיות בסוף. כי בבקשה, ראו בפרק מ' בראשו יחזקאל, אז שם כתוב שזה היה זה הנבואה כבר על הבית השלישי וכו'. ב-25 שנה לגלותנו, בראש שנה ועשור לחודש, וזה ב-25 וזה ב-27. מה קרה פה? הנבואה האחרונה באה הרבה יותר מוקדם מאשר האחרות, והיא באה פה באיזה פרק מסוים, והיא מסתיימת בפתחון פה, אותו פתחון פה שהוא אמור היה להיות בזמן שתבוא הידיעה על חורבן הבית. נדמה לי שזה, אולי פעם דיברתי על זה, התנ"ך משדר גם עובדות על ידי סידור טכני. הדוגמה הקלאסית היא למדנו מלכים, פרק חף במלכים א' מספר על מלחמות ארם בישראל, פרק חף ב' מספר על מלחמות ארם בישראל. דרך הטבע צריך להיות שכל המלחמות, הסיבור צריך להיות מעוזד במקום אחד. בין פרק חף לפרק חף ב' יש פרק חף א', בפרק חף א' בכלל שיהיו מלחמות. פרק חף א' מספר על נבות. הנכון הוא שאחאב הוא הנושא המרכזי בפרק חף, הוא גם הנושא המרכזי בפרק חף ב', אז זה קשור למדיניות חוץ, זה קשור למדיניות פנים. היו שואלים אותנו, היינו אומרים חף וחף ב' קבוצה אחת של נבואות על מלחמות חוץ, מדיניות חוץ של אחאב, פרק חף א' זה פרשה פרטית שקראת פה, תשים אותו בשטר, מתי שתוכל ואיזה אחרי זה. התנ"ך כאן מדבר על הסדר בשתי הקרבות הראשונים, בשני הסיבובים הראשונים עם ארם ישראל ניצח, למרות שהכוח היה גדול של ארם. כל הסיכוי היה שישראל תנוצח, ישראל ניצח. בפעם השלישית, כשיש לו עוד גם את הברית עם יהושפט, הוא מפסיד. כמובן הנביא כך ניבא לו. מה קרה בינתיים? בינתיים קרה הסיפור עם נבות. חזר הרוח זה בחצי מילה, ויצא הרוח שמיכל בנגלה, הרוח זה הרוח של נבות. זאת אומרת שבכוונה שיבצו, שירמיהו כתב את מלאכים, שיבץ את נבות בין שני הפרקים האלה ואמר, אתה יודע למה בפעמיים הראשונות הוא ניצח? הייתה לו זכות. בפעם השלישית הוא הפסיד, כי בינתיים הוא בכלל לא קשור לצבא, לא קשור לשום דבר, הוא באופן מוסרי לקה, הוא באופן מוסרי התנהג לא בסדר, אז המפלה שלו באה בגלל הדבר הזה. זוהי דוגמה איך התנ"ך מחנך על ידי הסדר, שום דבר לא, רק סיפור, צורת הסיפור. תראו מה יש, ועכשיו אני חוזר לדוגמה שפנינו ביחזקאל, תראו מה יש בראש פרק חפתית. בשנה העשירית, בעשירי, ב-12 לחודש היה דבר השם אליי לאמור, בן אדם שים פניך על פרעה מלך מצרים וינבא עליו. בשנה העשירית, בסוף הפרק, בפרק של שער בי"ד, כתוב ויהי ב-27 שנה, דהיינו עברו 17 שנה. 17 שנה רוב המקרים של התאריכים ביחזקאל בסדר עוקב. פה בא הרכבה של פרק שתחילתו בשנה העשירית וסופו בשנה ה-27, 17 שנה הבדל. כשאחרי, אז אין תאריכים, אין תאריכים, אבל יש תאריכים, ויש תאריך כל כך משמעותי בפרק מהם ראינו, ב-25 שנה לגלותינו. מה קרה פה? על כוחנו שגם כאן אותו עיקרון. מה כתוב בחלק הראשון של הפרק? החלק הראשון של הפרק כתוב שמגיע למצרים עונש גדול בשביל הגאווה שלה וכו' וכו'. מה כתוב 17 שנה חמי? בן אדם ובתנצר מלך בבל העמיד את חילו עבודה קשה עם צור. היום לא קיימת, היא לא קיימת גם טריטוריאלית. צור הייתה אי, אי מול העיר צור בסוריה, בלבנון, והמודעים גילו אותה שהיא שקעה. שם במשקעים התת ימיים אפשר עוד לראות את המבצרים ואת כל הביצורים האלה, אבל בשעתו היא הייתה קשורה כנראה כאי סמוך לחוף, אני חושב חצי קילומטר או משהו כזה. כשהיא הייתה גברת ממלכות, כשהיא הייתה הגיעה לפסגה גם במשחר וכו', בגלל הביטחון, משהו מעין המדידות המזירה של אנגליה, שהיא הייתה מול אירופה אבל היא יכולה לעשות לעצמה. כשנבוכדנצר על הכסף, הזהב, העושר של צור קסם לו, אז הוא רצה לרכוש אותה. הצורים עומדים מרחוץ מרים ואיזו במשולשת, הוא לא יכול. אז צריכים לבנות גשר, לבנות איזה מזח כזה. אז צריכים, ואיפה עושים? קרתו את הצי הלבנון. הצי הלבנון, הרזים כאלה גדולים, צריכים לסחוב אותם, לסופים אותם. מסתום בשניים, שלושה אנשים, וסופים אותם על הכתף או על הראש. אז הוא אומר, הוא הבין את חילו עבודה לדעת, כל הצבא הבבלי גויס למפעל הבנייה הזה. כל ראש מקורח, כמעט סחבו על הראש, אז השיער נשר, וכל כתף מרוטה, וכל הכתפיים היו משופשפות, וכל הדברים האלה. ובנו ובנו ובנו, והצורים מצדם עשו את זה והפילו את ה... סוף דבר היה שנבוכדנצר חזר בלי לנצח. וסחר לא היה לו לחילו מצור על עבודה אשר עבד עליה. מגיע לו שכר פרחה. ממי מגיע לו? מהבוס. כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא הבוס. בפקודתו של הקדוש ברוך הוא, נבוכדנצר לא יודע מזה אפילו, מגיע לנבוכדנצר השכר בשביל הדבר הזה שהוא עשה. מה יהיה השכר? השכר יהיה שהוא יכבוש את מצרים. לכן כה אמר השם אלוקים, הנה נותן לנבוכדנצר בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה ושלל שלל ובזל, והייתה השכר לו פעולתו. פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לי נאום השם. היום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל. אתה מדבר על קרן לבית ישראל. מה קורה פה? אתה קורא תולדות העמים, ואתה קורא שנבוכדנצר בגלל החשבונות שלו כבש את מצרים, דבר שכל שנותיו הוא התגלה לזה, ותמיד מדיניות קבועה של מלכי בבל הייתה איכשהו להגיע למצרים. אבל זו הייתה כמובן אחת הסיבות, שהמצרים תמיד הסיתו את מדינות הביניים, יהודה, ישראל, עמון, מואב, אדום, שהם יילחמו בבבל כדי שקו ההגנה של המצרים יהיה הרבה יותר צפונה, קדום בזה. ופעם אחת הנביא מתנבא להתקבל. מה יש? יש איזה חשבון גלובלי. צור הייתה צריכה להינצל, אבל בבל השקיע בה. לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר עבודה בחינם, מגיע לך שכר. זאת אומרת, בחשבון האלוקי השכר של מצרים הוא תמורת ההשקעה שהשקיע בבל בצור ולא ולא קיבלה פרס. אז 17 שנה אחר, מה עשה? מי כתב את זה? אז כתוב בגמרא, זה אנשי כנסת הגדולה כתבו את זה, רשי שם, זה רשי חמוד כמוד כזה שם בבבא בתרא. אז רשי אומר שכל הנביאים היו כותבים את ספריהם מסתכלים אותם ושמים אותם. ישעיהו, בגלל שהמוות שלו היה חטוף, גם כן מנשה פה בתמונה, כיוון שקרה מה שקרה, אז אנשי כנסת הגדולה, אנשי חזקיה השלימו את זה. אומר רש"י, איני יודע למה יחזקאל לא כתבו. למה הוא נתן לעשות את זה גדולה? אם לא, אומר רש"י, שגם אם נבואה ניתנה לשרות על הנביא בחוץ על הארץ עם הכלל של רבי דלמי באו בעבורה, אבל היא לא ניתנה להיכתב. השאלה הסברה, אבל כנראה לא היה לו מספיק ביסוד. אז הוא אומר, אם לא, לכן אשי כנסת הגדולה היו צריכים לכתוב את זה. זאת אומרת שמותר לנו לדבר על סידור בספר יחזקאל. אנשי כנסת הגדולה קיבלו טיוטות של הנבואה שהייתה בחוץ לארץ, הגיעו לארץ ישראל והם סידרו את זה, ואז הם סידרו את הנבואה הזאת סמוך לאותו תאריך, למרות 17 שנה ההבדל בין הדברים הללו. כי ההבדל הזה מורה איך הסדר, הרעיון הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא מסדר היסטוריה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל מיני דרכים שלנו, הנה איך הוא כתוב פה, רק בעצם העובדה הזאת שזה נבואה שסמוכה לנבואה. אז זה מה שנוגע לתולדות העמים. אבל איפה הצד הישראלי שבדבר הזה? וביום ההוא הצמיח, כל זה קשור להנהגה של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. הצמיח קרן לבית ישראל ולך ייתן פתחון פה. מהי הבעיה של פתחון פה? ירמיהו, יש לו סיבה שהפה שלא יהיה פעיל, כי הוא מבקש כל הזמן מתי הוא יוכל למנוע את המרד בבבל כדי שירושלים והמידה שנצל. מסתומם, הוא מותר לספר בדיחה לצורך ההבנה. יהודי אחד עולה בשליחותו של הבוס להביא לו כסף ממקום למקום. עובר ביער שודדים קופסים עליו כסף, עברה כול בגזר, אבל אחרי שמקבלים את הגזר, הוא אומר, תעשה טובה, תן לי עירייה במכנסיים שאני אראה לבוס שאתה שרדפת אחריי. דרך העירייה, עכשיו תן לי עירייה גם בקובע במדבד שניסיתי להתחמק, עכשיו תן לי עירייה גם באפודה. לא, למה לא? אין לי כדורים. אין כדורים, תן כסף. מה אפשר? כל עוד שירושלים יכולה להינצל, אז ירמיהו אומר, בוא נציל את ירושלים. וזה המאבק שלו. יחזקאל אין לו כדורים. מה הוא יאיים? הוא יאיים בגלות, הם יושבים בגלות כבר. יחזקאל אין לו כדורים. מה יכול להגיד? לכן מבחינת יחזקאל, אם אני חוזר רגע אחד שם למרפסת בתדמור, והיהודי הזה דן, היהודי הזה אומר, מישהו מהחברים אמר פה, בית ארוך, בית ארוך הרס, אין לכן הרבה בית שרוף. מבחינת יחזקאל, הבית כבר לא קיים, הוא יושב פה בגולד. מה אפשר לאיים עליהם? אז הדיון הוא על אנשי ירושלים, ואנשי ירושלים, ירמיהו כן יכול לדבר עליהם. הוא כן רואה עוד איזה סיכוי. לכן יחזקאל רואה את הדבר הזה מבחינתו, הבית ארוך כבר. לך אתכם פתחון פה. הפה של יחזקאל הוא עלום, הפה של יחזקאל הוא משותק, אין לו מה להגיד. מתי יהיה לו מה להגיד? ברגע שהבית יחרב. פרדוקסלי, כל עוד שהבית פיזית לא נחרב, הוא אומר יחזקאל, אין לי מה לדבר על זה. אני חי את בימי מנשה, אני מדלג על פה מרחקי זמן כמו שדילגתי על פה מרחקי מקום, ואני רואה את הבית שמנשה הרס אותו. רק בזמן שהוא יגיע לארץ טוטלי, שהוא לא יהיה קיים, אז אני יכול לפתוח את הפה. ולכן כשמגיע הפליט, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז יבוא עליך הפליט להשמעות אוזניים. זה אני חושב ראש פרק דלת נדלי אלו חבב פרק דלת פסוק חבב סליחה אני לא שומע דלת
פסוק חבב
הנה ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים. מתי את הנבואה הזאת? איפה זה כתוב? בראש קפדלי בשנה השיעית. כן, אבל זה היה התחלת המצור, התחלת המצור, אבל ביום ההוא יפתחתי לה את הפליט ולא תעלמות והיית להם למופת, ואחר כך כתוב שאכן כך היה, אבל הנביא הפליט הגיע אליו, אני חושב כמה חודשים אחרי חורבן הבית. עוד פעם, איפה זה, איפה זה כתוב? זה כתוב, אני מתכוון לומר ש גם אם יחזקאל ידע שערב לפני זה בא אליו דבר השם, הנה ויהי בפרק למד ג' פסוק כ"א, ויהי ב-12 שנה בעשירי בחמישה לחודש בא אליי הפליט, דיינו כ-5 חודשים, ותשעה באב חרב הבית, והגיע אליו בטבת. הוא חיכה לבוא הפליט גם אם הוא ידע שהבית נהרס. הפליט למור הוא תאיר, ויד השם הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי הזו אליי בבוקר ופתחתי ולא נעלמתי עוד. כל עוד שהבית קיים, מבחינת יחזקאל אין תקנה. אז זה מוכרח להיערס עד הסוף כדי להתחיל מחדש, ולכן אין משמעות לנבואות שלו מבחינת התכלס. מה נפתח פיו? פיו נפתח בנבואות הנחמה. כל עוד שהבית היה קיים, היו אנשי ירושלים לשננו המונית על הסוס, עד כדי כך שיש אפילו מחשבות ציטוטים. מה אמרו אנשי ירושלים? אנשי ירושלים אמרו, לנו הארץ ניתה למורשה. הרי כל אלה שעזבו פה את האדמות שלהם, אנחנו היורשים שלהם. בדיעבד הם לא כל כך הצטערו שהבן דוד נשאר בבבל. הרכוש של נספי השואה נשאר אצלנו. מה קרה? כשהבית נהרס והם גולים, אז התהפך. אז אלה כבר בירושלים יושבים בבבל, כבר התבססו, נשאו נשים, בנו בתים, הם כבר מבוססים, ואלה באים המסכנים האלה שבאים. אומר הנביא, עכשיו אלה לא יאמינו לי. יחזקאל יש לו בשורת נחמה מכוח זה שכל הזמן לא אמר לכם שהבית יארס. הוא קיבל איזה כאילו חזקה של נביא, הוא קיבל איזה כוח יותר של אמינות, כי יש לו את הבשורה הזאת. כשאתה מתבונן בכל הסיפור הזה, את תרומתו של ירמיהו בדבר הזה, שלמעשה בסוף היא לא עזרה. ואת תרומתו של יחזקאל, אתה מבין פסיכולוגית איך הפעולה של כל אחד מהם על פי המסרים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, איך, למה יחזקאל יכול היה לתת את דוגמת של הבית השלישי? כי בדיוק השני השלישי זה לא משנה. למה הוא נתן את הבית השלישי? כי הוא קיבל את האמינות שלו. הוא קיבל את האמינות שלו בכל אותם שנים שבהם הוא אמר הבית יחרב, אנשי ירושלים לא האמינו לו, אבל כשהבית חרב אז הנאמנות שלו קיבלה המכה בדבר הזה, ולכן נבואות הנחמה שלו אחרי זה בעלות משמעות הרבה יותר עמוקה בדבר הזה. זאת אומרת, קורא הדורות מראש מתכנן בצורה כזאת שהנחמה האמיתית, הרי העובדה שאנחנו יושבים פה, אין לך נחמה יותר גדולה מזאת. מה חשב טיטוס, מה חשב אסטרסיאנוס, מה חשב נבוכדנצר, מה חשב נבוזרדן, איפה הם, איפה אנחנו? לשבת פה, אנחנו כל כך קרובים לדבר שאנחנו מרגישים, לשבת פה ולהסתכל, הרי גם כפי שיוסף למטה לא מספר, התוכנית של טיטוס הייתה להשאיר את הבית שלהם כדי לראות את העוצמה וכו' וכו'. אלא איזה חייל אחד, גם החלון היה יותר גבוה, אז הוא עשה לו, לקח אותו על הכתף שלו וטיפס עליו וזרק אל לפיד בוער, כי גזרה של הקדוש ברוך הוא הייתה גם שהתוכנית של טיטוס לא תצא לפועל. ואף על פי כן החיים היהודים הנמשכים פה מופלא, מופלא מאוד, מופלא מאוד. יחזקאל היה זה שניבא על החורבן עד סופו, וכתוצאה מזה אחר כך הנבואות שלו על הבית הם שחיזקו את הרוח של היהודים שיכלו אחר כך לעלות לארץ, והם אלה שמתוכם אנחנו יושבים פה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.